על שבעה מינים. הביקורים שנהגו בני ישראל להביא לבית המקדש היו אך ורק משבעת המינים, שבעת המופלאים. לחג השבועות, שנקרא גם חג הביקורים או חג הקציר, משמעות חקלאית חשובה. בתקופת התנ"ך היו החקלאים עולים לבית המקדש בירושלים עם בוא החג, כשהם מביאים עמם את הפירות הבכורים של האדמה. התוצרת הזאת, הביקורים, הייתה מורכבת כולה משבעת המינים. שבעת המינים, שבעה סוגים של פירות ודגנים שצומחים בארץ, חשובים כולם לכלכלת האדם, גם בימים עברו וגם היום. על פי המסורת, ארץ ישראל השתבחה בשבעת המינים, כלומר, קיומם של שבעת המינים הללו משבח את הארץ, גורם לה להיות טובה ועשירה יותר, מקום שמיטיב עם תושביו. שבעת המינים הם חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. כל השבעה מוזכרים בתנ"ך פעמים רבות, גם יחד וגם לחוד, ותמיד בהקשר חיובי וכדוגמה לטיב של ארץ ישראל, לכך שהיא ארץ זבת חלב ודבש. שבעת המינים קשורים לחג לא רק בזכות העובדה שמהם הביאו ביקורים לבית המקדש, אלא גם בגלל מספרם, שבע, שהרי שבועות הוא חג שנחוג בדיוק שבעה שבועות אחרי פסח. בשבעת השבועות הללו עוברים שבעת המינים תהליכי התפתחות חשובים. הזית, הגפן, הרימון והתמר מתחילים לפרוח, פרי התאנה מתחיל לצמוח, וגרעיני השעורה והחיטה מגיעים לבשלות. כולם נמצאים בעונה זו בשלב קריטי של התפתחותם. הבאתם לבית המקדש כביקורים הייתה אות תודה לאל על ששלבים אלה עברו בשלום, דווקא בעונת האביב שיש בה תופעות קיצוניות של מזג האוויר, גשם ויובש, קור וחום, רוחות וסופות. החיטה. החיטה מוזכרת במקרא פעמים רבות, היא פותחת את הרשימה של שבעת המינים, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. הארכיאולוגים משערים שבני האדם התחילו לגדל חיטה כצמח תרבות לפני כ-10,000 שנה. מקור המילה חיטה הוא בארמית ושורשה הוא חט נון תת. הנון נפלה ובמקומה בא דגש בתת. פירוש השורש בולט, מכיוון שזרעי החיטה הבשלים בולטים מתוך המוץ, הקליפה הדקה שעוטפת אותם. החיטה היא הדגן הנפוץ ביותר בעולם, והיא גדלה בחמש היבשות. רק באזורים הטרופיים הרטובים אין היא יכולה לצמוח. רוב בני האדם מכינים את לחמם מקמח החיטה, ותנובת החיטה בעולם מגיעה למאות מיליוני טונות בשנה. השעורה. השעורה מוזכרת בתנ"ך למעלה מ-30 פעם, והיא הראשונה שמבשילה מבין תבואות החורף. לכן נהוג היה להביא אותה לבית המקדש בחג הפסח, לטקס שנקרא קורבן העומר, ובאמצעותו מבקשים מהאל שישמור על התבואה עד שתבשיל. השעורה נזכרת במקרא, בין היתר, בתיאור עושרו של שלמה המלך. האושר של שלמה התבטא בין השאר בעובדה שאת השעורים נתנו כמאכל לסוסים, ולא היו זקוקים להם כדי לאפות לחם. שמה של השעורה לקוח כנראה מהשערות הארוכות שעל השיבולת. הגפן. המזרח התיכון וישראל בתוכו הוא ערש תעשיית היין. 2,000 שנה לפני שהגיע היין לאירופה, נהנו ממנו תושבי כנען, טורקיה, סוריה ולבנון. עשיית היין בארץ ישראל הגיעה לשיא בתקופת בית שני. מלכי בית חשמונאי טיבעו את הגפן והתמר על מטבעותיהם, ומסורת זו נמשכה גם בימי בר כוכבה. כאשר החריבו הרומאים את בית המקדש והגלו את היהודים, נפגעה גם תעשיית היין. במאה השישית לספירה נכבשה הארץ בידי המוסלמים, והם עקרו את רוב הקרמים בארץ בגלל האיסור של שתיית אלכוהול. ובעצם תעשיית היין חודשה רק במאה ה-19 עם ההתיישבות הציונית. לגפן וליין מקום של כבוד במסורת ישראל. המרגלים שבאו לתור את הארץ חזרו ממנה עם אשכול ענבים כהוכחה לפוריות של הארץ. בימי שלמה המלך שימש הגפן כסימן של ברכה, וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע. ספר מלכים א', פרק ה', פסוק ה'. עונת הבציר מתוארת אף היא כמה פעמים במקרא, ותמיד בהקשר של שמחה. הדוגמה הבולטת לכך היא ט"ו באב, חג האהבה, שבו נהגו בני ישראל לצאת לכרמים, לרקוד ולמצוא בת זוג. הנביאים וחז"ל הרבו להשתמש בגפן, בקרם, בענבים וביין, כדי להמשיל משלים ולספר סיפורים עם מוסר השכל. ישעיהו ממשיל את אלוקים לבעל כרם. בספר תהילים נמשל עם ישראל לגפן, וכמובן ליין יש מקום של כבוד בכל קידוש של ערב שבת ובכל חג. צמח הגפן נחשב לצמח חזק ועמיד. הוא יכול לחיות 100 שנה, הוא מסגשג גם בתנאים קשים, אינו זקוק לאדמה עמוקה וגם לא לשפע מים. התאנה. התאנה היא אחד מקרוב ל-1,000 מיני פיקוסים הקיימים בעולם. לכל הפיקוסים מבנה תפרחת מיוחד במינו, הנקרא פגה, וממנה מתפתח הפרי המוכר לנו. מכאן מגיעה גם המילה פג לתינוק שנולד טרם זמנו, כמו פרי שעוד לא הבשיל. העובדה שניתן לייבש תאנים ולהשתמש בהן תקופה ארוכה אחרי שהן מבשילות, הפכה אותן למזון חשוב ומרכזי בתקופה העתיקה. האדם מגדל תאנים במזרח התיכון כבר 2,000 שנים, ונראה שזה הפרי הראשון שבוית בידי האדם. בתנ"ך מסמל עץ התאנה שלום ושלווה. ידוע לכל הפסוק, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, שמסמל חיים שקטים ובטוחים. חז"ל הסבירו שהתורה היא כמו תאנה. כמו שפרי התאנה יפה כולו למאכל, כך גם התורה, אין בה דבר פסול. יש גם המאמינים שהתאנה היא עץ הדעת שממנו אכלו אדם וחווה. אחרי האכילה הם השתמשו בעלי התאנה הרחבים כדי לחסות את גופם הערום. הרימון. מוצא עץ הרימון מצפון פרס, ובארץ הוא גדל כנראה מהאלף הרביעי לפני הספירה. מקור השם העברי הגיע כנראה מרמן, האל הסורי של הרוח והגשם והסערות והברקים והרעמים. צורתו המיוחדת של הרימון שבתה את ליבם של בני תרבויות קדומות רבות, וציורי הרימון קישטו מבנים רבים בעולם העתיק. בתנ"ך מוזכר הרימון במקומות שונים, וברוב הפעמים מתייחס הכתוב ליופיו של הפרי. צורתו היפה קישטה את ראשי העמודים בבית המקדש ואת מעילו של הכהן הגדול. בשיר השירים הוא משל ליופיה של האישה. חז"ל השוו בין מספר גרגרי הרימון למספר המצוות בהלכה ועוד. הזית. עדויות ראשונות לתרבות הזית והשמן בארץ ישראל נחשפו בנחל אורן שבכרמל. במקום נמצאו שרידים המעידים כי כבר בשנת 7,000 לפני הספירה ידעו אנשים להפיק שמן מפרי הזית. ארץ ישראל הייתה אחד המרכזים הראשונים החשובים ביותר לגידול זיתים, עוד לפני כיבוש הארץ בידי בני ישראל. פרי עץ הזית והשמן שמפיקים ממנו שימשו בחיי עם ישראל לא רק למאכל, אלא גם למאור, לרפואה, לפולחן דתי ולטקסי המלאכה. את ראש המלך היו מושכים בשמן זית. למשוח פירושו למרוח. הזית ושמן הזית נזכרים במקרא פעמים רבות ובהקשרים שונים. דוד המלך מינה שר מיוחד על הזיתים והשמן. שלמה המלך קנה עצי ארז לבניית המקדש ושילם תמורתם בשמן זית. בספר תהילים נמשלים הילדים לעצי זית. אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, ועוד. כיום מופיעים עלי הזית בסמל מדינת ישראל, בסמל צהל ובסמל האום, כי בזכות סיפור נוח והיונה, משמש הזית עד היום סמל של פיוס ושלום. התמר. התמר מלווה את עם ישראל מראשית ימיו. בני ישראל אכלו אותו כאשר נדדו במדבר, ובנו מענפיו סוכות. על חשיבותו של עץ התמר בימי קדם, ניתן ללמוד גם מהעובדה שהוא מוטבע על מטבעות עתיקים מימי החשמונאים וגם מימי הרומאים. התמר הוא היחיד מבין שבעת המינים שנכלל גם בארבעת המינים של חג הסוכות. בפסוק של שבעת המינים הוא אינו נזכר במפורש. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אך בתלמוד נאמר במפורש שהדבש מסמל את התמרים. הסילן המוכר לנו ידוע גם כי דבש תמרים. ממצאים ארכיאולוגיים מלמדים שהתמרים היו מעמודי התווך של כלכלת האזור כבר באלף הרביעי לפני הספירה. בתנ"ך מוזכר התמר פעמים רבות. יריחו נקראת עיר התמרים. דבורה הנביאה ישבה תחת התומר. בתהילים מובא הפסוק הידוע, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. בשיר השירים מתוארת זקיפות הקומה של האישה בפסוק, זאת קומתך דמתה לתמר, ועוד. גם התמר, כמו הרימון, שימש לקישוט בית המקדש, וציורים שלו נמצאים גם בבתי כנסת קדומים, על מטבעות, על חפצי חן, ועוד.